שלום, אנחנו נעסוק היום בחודש אב בנושא של תשעה באב. כיצד מתכוננים לתשעה באב? זה נושא לא קל, משום שאנחנו אף פעם לא היינו בבית מקדש, ואנחנו לא מודעים מה חסר לנו. אני לא מכיר הרבה אנשים שבאמת בוכים על החורבן. אם אנחנו בוכים על החורבן, אנחנו בוכים על הצרות שבאות בעקבות החורבן. על הפיגועים, על השואה, על הבעיות הכלכליות, על הבעיות הרוחניות. אבל אנחנו לא בוכים על בית המקדש. אני אשתדל בשיחה הזאת להביא מהי משמעותו של בית המקדש, עד כמה הוא חסר לנו ועל מה אנחנו נצטער. אני אעשה את זה בעקבות הרב קוק. אני יודע ששפתו היא לא קלה, אבל בואו נתבשם קצת מהשפה, נרגיש אותה, ואני אשתדל להמשיך אותה אלינו, בעזרת השם. הרב קוק אומר שנכון להיום, בדור שלנו, בדור הגאולה, מאירים האורות של שני בתי המקדש. מעניין. בית המקדש השני מאיר לנו, זה ברור, כי ממנו יצאנו. ואני עוד אסביר שהוא בעצם לא היה בית מקדש לכתחילה. הוא היה הכנה לגלות לפי הרב קוק. אז הוא מאיר לנו בית המקדש, אבל בית המקדש הראשון שהיה בשיא תפארתו, כן, גם הוא מתחיל להאיר לנו עכשיו. ואנחנו בעצם קרועים בין שני בתי מקדש. ואני אסביר את כל העניין הזה בשיחה שלנו. מה היה בבית המקדש הראשון? בבית המקדש הראשון מתאר הרב הייתה הערה אלוקית עליונה. הוא קורא לה, אל תיבהלו, האידאה האלוהית. האידאה, אידאה זה רעיון, זה כוח חיים שיורד לתוך החיים. יש לנו הרבה פעמים רעיונות, אמרנו רעיונות, אבל אנחנו לא חיים אותם. אידאה זה רעיון שאתה חי אותו. זה כוח שיורד ומתפרץ ונמשך על כל החיים. האידאה האלוהית היא שרתה בבית המקדש הראשון של שלמה. מה פירוש? היה אור השם גדול ששרה בבחינת והתהלכתי בתוככם. ממש הרגשנו את אור השם בכל מקום. הייתה שכינה נוכחת, אור השם היה נוכח. זה בא לידי ביטוי שראינו ניסים בבית המקדש. אש הייתה יורדת ואוכלת את הקורבן. אש בדמות אריה, דבר מדהים. נביאים הסתובבו בכל מקום, ונביאים מתקשרים. כה אמר השם, כך וכך, וזה מדויק, מדויק, מדויק. אתה חי באיזו אווירה, אטמוספירה אלוהית, עליונה. זה דבר מדהים. אתה גם לא צריך לכתוב הרבה הלכות, כי אתה מרגיש את הכל. אתה מגיע לשבת, ברור לך שעכשיו אתה לא עושה מלאכה. כי האור השם, אם תעשה מלאכה, האור השם איננו, אתה לא מחובר. אתה מרגיש את זה. כשאומרים לך הנביאים או הכהנים את ההלכה, זה מה שאתה מרגיש. אומרים לך את מה שאתה מרגיש. זה דבר מדהים, כן? בלב פלאים, אתה חי את זה. רק אומרים לך, תשמע, אתה יודע, זה בורר. זה מבשל. עכשיו מקדשים את השבת. אבל אתה יודע, זה בתוכך. אתה מרגיש את זה, אתה חי את זה. זה אווירה מדהימה. זה היה בתקופת שלמה. זה לא יאומן. הרב אומר, זה גילוי שיורד מלמעלה למטה. אלוקים מאיר לנו באור גדול, ואנחנו חווים את האור שלו. זה דבר מדהים. זה ממש אתה מרגיש אלוקות בכל מקום. כדי שזה יקרה, צריך שנהיה פה עם ששולט בארץ וחי כעם חופשי. זה נקרא אידאה, רעיון, כוח לאומי. כלומר, אם השכינה לא תשרה, אור השם לא יתגלה, אם אנחנו לא יושבים פה בארץ ושולטים עליה וחיים מבחינה לאומית בצורה גדולה. יש לנו כלכלה ואנחנו מפותחים מאוד. זה התנאי. בקבלה, הביטוי של זה, השכינה שורה בארץ ישראל, זה הבית שלה. הצד הלאומי זה הבית של השכינה, זה הגוף של השכינה. ואנחנו כעם, איפה נוסדנו? בהר סיני. בהר סיני הפכנו להיות עם. כלומר, מה שמאפיין אותנו כעם, זה שאנחנו יודעים לקחת את אור השם הגדול ולגלות אותו. אז כשאנחנו עם במלוא תפארתו, או השם יתגלה, כי יש לו איפה להתגלות. אם אנחנו בגלות, לא בארץ, אין לנו, אנחנו נפרדים, השכינה לא יכולה להתגלות. הביטוי המדהים של הרב לזה, אני אקרא לכם מהספר מהלך האידאות. זה נמצא בתוך ספר אורות. וכך כותב הרב על המצב המדהים הזה. האמונה בכלל אינה מאירה כי אם בכנסת סליחה, כך כותב הרב באורות ישראל, זה חלק מספר אורות פרק זין. האמונה בכלל אינה מאירה כי אם בכנסת ישראל הבריאה, כנסת ישראל זה עם ישראל, הבריא, השלם בחוסנו, בממלכתו, במקדשו, בארצו, בכל הקניינים הרוחניים והחומריים. אתה רוצה שהאמונה תאיר, אמונה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. מתי הקשר עם הקדוש ברוך הוא מאיר בעוצמה אדירה? כאשר עם ישראל יושב בבריאות, עם ממלכה, עם מקדש, עם כל הקניינים החומריים והרוחניים, צבא, מדינה, כלכלה ותורה כמובן. המצוות כולן, כל קיום המצוות שלנו, הן תמיד קשורות במגמתן ובתוכן הפנימי שלהם דווקא לאותו מצב עליון. ואז הן מתראות בכל הדרן. אתה רוצה להרגיש את המצוות? אתה רוצה לראות את האלוקות שמאירה דרך כל המצוות? זה רק כשאנחנו נמצאים במצב הזה. בארץ, בממלכה, עומדים יציב, יש לנו גוף בריא, אז המצוות מתגלות. האמונה והמצוות מתגלות בצורה אדירה. וכך הרב כותב, במצוות המקדש וכל התלוי בהם, מצוות המקדש זה רק פה בארץ שיש מקדש, ובכל מצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצביון של תכונת האורה הרבה מאוד. כלומר, מצוות הארץ והמקדש, הם בעצם, הם המחברות אותנו אל האור הגדול. והם בעצם הלב של כל המצוות. לא נאריך בזה עכשיו, זו שיחה בפני עצמה. והרב גם ממשיך ואומר, ואפילו במצוות המעשיות כולן, שלא קשורות למצוות התלויות בארץ או למקדש, גם במצוות שבין אדם לחברו, כולם בכולם האור המלא שורה רק כאשר האומה נמצאת במלוא עוצמתה. ולכן הרמב"ן אומר שכל המצוות בחוץ לארץ זה בבחינת הציבי לך ציונים. זה להזכיר לנו שלא נשכח, אנחנו לא חיים באמת את האלוקות בחוץ לארץ עם המצוות. אנחנו, המצוות זה צוותא, זה חיבור עם השם. צוותא זה חיבור, זה המילה מצווה, מלשון צוותא. אז המצוות בחוץ לארץ, אומר הרמב"ן, זה הציבי לך ציונים. זה רק להזכיר לך, שלא תשכח. אתה לא חי, אתה לא מחובר עם המצוות האלה לשם. מתי אתה מחובר? כשהגעת לארץ, יש לך ממלכה. וזו הייתה תקופת שלמה, תקופה מדהימה, שנקרא, נגיד בלשון הרב, האידאה האלוהית, האור הגדול האלוקי, מאיר עם האידאה הלאומית, דרך עם ישראל שעומד במלוא עוצמתו. זה נקרא בקבלה, ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. אנחנו מאחדים את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. את האידאה האלוהית עם האידאה הלאומית. זה מדהים. ואפשר לראות את זה, ככה רמז לזה, כל כך מדהים בספר מלכים, כאשר שלמה מייצג, הוא המלך. הוא מייצג את עם ישראל העוצמתי, שיש לו צבא, שיש לו כלכלה, זה שיא הפריחה. והוא מייצג את הקשר שלו אל השם, את עם ישראל הפונה אל השם. ובית המקדש מייצג את אור השם. שלמה מייצג את המלכות, ובית המקדש מייצג את אור השם. תראו איזה מדהים זה, שבמלכים, במלכים א', בפרק ז' מתואר, בפרקים לפני זה מתואר איך שלמה בנה את בית המקדש. בניין הבית, משהו ענק, מתוארים פה כל הפרטים, מה הוא עשה, ואיבן, בירקתי הבית, הכל הכל הכל. מה כתוב יד אחר כך בפרק ז' את הבית של בית המקדש שהוא בנה 7 שנים, ואז בפרק ז' פסוק א' במלכים א', ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, ויחל את כל ביתו, בבית שלו. כלומר, מיד שהוא בונה את בית המקדש, במקביל הוא בונה את הבית שלו. מדהים. מה זה הבית שלו? זאת המלכות. הוא מייצג את עם ישראל במלוא עוצמתו. ולכן כתוב בסוף, כששלמה מתפלל, חונך את המקדש, ומתפלל תפילה מדהימה בבית המקדש על עם ישראל, על העולם כולו, אז הוא אומר כך, ויהי כחלות שלמה, בפרק מלכים א', פרק ת', פסוק א', ויהי כחלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך. תגיד, את בית השם, מה, בנה את הארמון שלו, מה הדבר הזה? זה נראה נורא מוזר, מה זה ביתך לעומת בית השם? לא, 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 לא. בית שלמה זה המלכות. בית שלמה זה עם ישראל במלוא עוצמתו, הצד הלאומי שלו. והוא הכלי לגילוי בית המקדש, שניהם ביחד. אז זה בעצם מה שהיה לנו בתקופת בית ראשון. זו תקופה מדהימה. שאור השם יורד ויש כלי לקבל אותו. עם ישראל במלוא עוצמתו. ואנחנו חווים אלוקות בכל מקום. זה לא החזיק מעמד. זה לא החזיק מעמד. אומר הרב, למה זה לא החזיק מעמד? כי האור ירד מלמעלה, אבל אנחנו כפרטים באישיות שלנו לא היינו מתוקנים. כלומר, נסחפנו אל האור, היינו במקדש, וואו, נסחפנו אל האור. אבל שיצאנו, ולא היינו עם הנביא, הנביא עזב את העיר שלנו, או עזב, לא היינו בבית המקדש, כל היצרים שלנו עלו. ואז זה היה נורא. כלומר, הפרט לא היה מתוקן. היה אור ענק, אבל הפרט לא היה מתוקן. אתם יכולים לחוות את זה הרבה פעמים, אתם הולכים לאיזו שיחה רוחנית, ואתם שואלים את השיחה, אתם יוצאים מהשיחה, שואל אתכם, מה קרה? אני מקבל על עצמי עכשיו כל יום, בנץ, מצוות. ואתה באמת עכשיו מרגיש צורך לקבל על עצמך. מה קורה אחרי יום, אני פגש אותך, איפה הנץ? תשמע, למה? כי אתה לא מתוקן. השתיקו לך את היצר הרע. היה אור גדול, מול האור הגדול היצר הרע משתתק, כל המערכת הטבעית שלך משתתקת, ואתה נסחף. אבל אחר כך כשהאור עוזב קצת, או זז טיפה, כל היצרים עולים, אתה לא מתוקן. הרבה פעמים גם, אתם יכולים לחוות את זה, נסחפנו לאידיאלים גדולים. הקמתי איזה משק. הייתי באיזה משק לפני הרבה שנים, והיינו באטרף של ארץ ישראל. מדהים! שמחנו, עבדנו מהבוקר עד הלילה, 12 שעות, היינו שנים מעט. לא היה לו צורך לא ללמוד, לא כסף, כלום. חווינו, בונים את הארץ, חממות, כל יום עוד ענף, מה זה? היינו שמחה אדירה. אבל כשנכנסנו לבתים שלנו, בנינו את בתי הקבע, ופתאום התחלנו טיפה להתמסד, התחילו ויכוחים. אני עובד ככה, אתה עובד ככה, אני רוצה דבר כזה, אתה רוצה דבר כזה. שאלת עצמי, מה קרה? מה זה? אותם אנשים! היינו, לא היינו מתוקנים למטה. לא חשבנו, רגע, אידיאל, עכשיו כולנו נסחפים, איך זה יורד לחיים? זה הייתה בעיה בבית ראשון. אומר הרב, לא היינו מתוקנים בפרט. זה ביטוי ככה קצת מבהיל. אני אקרא לכם ממהלך האידאות, גם כן זה נמצא בספר אורות, מאמר מהלך האידאות. הרב כותב כך על מה שקרה. רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם. כן, אז הרוח הכללי, היינו, אז נסחפנו, כולנו ביחד. אבל המוסר הפרטי של האדם עוד לא נזדקך לבוא למידה זו. ותוכנית החיים של היחידים לא התאימה אל ההרמוניה העליונה הזאת, אל הכלל הזה. היחידים לא היו מתאימים לזה. כמו שלוקח קבוצה, סוחף אותה לרעיון גדול, אבל באמת הם לא בנויים לזה עדיין. ואז גאו, איזה ביטוי, בואו נטעם את הרב ככה. החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. השושנה העליונה זו השכינה ששורה על עם ישראל. ואז הקוצים התחילו להקיף את השושנה המדהימה הזאת. ממלכות האליל, האלילים, כל קסמי הקולטורה האלילית, השיטה האלילית, התנסו ויעוררו את החושך. כן? ובהתלהבות של אימוץ החיים התנערו. כלומר, עכשיו רוצים לחיות, אז התנערו התשוקות הגסות, כל היצרים. והמידות הרעות התעוררו, התגעשה חיית האדם. איזה עבודה זרה היו שם, היו מקריבים בנים למולך. איזה דברים. ויגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונצא לכל מרום וקדוש. כלומר, הדמיון הגס, הנשען רק עליהם, הוא הרס את כל האור. הדמיון הגס, שנשען על החושים, על היצרים, הרס את הכל. ואז הרב מתאר, קיר ברזל ועננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוהית העליונה. קיר ברזל נהיה. ואני אגיד, אני מרגיש שהיה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, פירושו של דבר, שבעצם היה כזה אור ועוצמות, שאנשים לקחו את העוצמות האלה לשירותם. זה אני רומז פה, עבודה זרה. זה לא רק לעבוד אלילים, או נביאי שקר שהיו שאלהם כוחות גדולים, באמת רוחניים, ואז הייתה בחירה, אלא פתאום היצר עלה, ואז אני השתמשתי באור הגדול, בכוחות שיש לי, לשמש את עצמי, את האגו שלי, זה אבוי דזורי. התעוררו היצרים שלי, זה גילוי עריות. גילוי עריות זה כל היצרים, דרור לכל היצרים, הם בערו, כי נעלנו אותם בזמן ההורה, אז עכשיו הם פורצים. ושפיכות דמים זה האגו. כל אחד דואג לעצמו, לשפוך דם זה לא רק לרצוח מישהו. פיזית, לא לדקור אותו או לראות בו, זה גם לא לתת לו מקום. אז במילים אחרות, מה קרה? הפרטים לא היו מתוקנים, ואז מהפרטים עלו כל הבעיות, שזה אגו, זה יצרים ודאגה עצמית, עבודה זרה. לשבת הכל אליי, לטובתי. והבית התפרק. מה עושה הקדוש ברוך? הוא אומר, רבותיי, יוצאים לגלות 70 שנה, 70 שנה, עושים תיקון. מה התיקון? במקום לעבוד מלמעלה, אני התחלתי לעבוד מלמעלה. הערתי מלמעלה כשאתם עדיין לא מתוקנים, והראיתי לכם חיים מדהימים. עכשיו נתחיל לעבוד מלמטה. בית שני, אין אור, אין כלום, אין שכינה, אין אור. יש בית מקדש, יש השראה של רוח הקודש. ישבו חכמים, אנשי כנסת הגדולה, בבית המקדש. ויקבלו הערה גדולה ויתחילו לכתוב תורה. לאט לאט, את כל הפרטים, איך סוגרים, איך מגבילים, איפה להיות, איפה לא להיות, מה מותר, מה אסור. ופתאום נהיו סייגים, הרי בזמן הבית הראשון לא היו סייגים. ואני רוצה עוד להוסיף עוד משהו שעכשיו עולה לי. בזמן הבית הראשון לא הבטיחו לך עולם הבא. אין עולם הבא. תראו בתורה, כתוב בתנך עולם הבא, אין. רמז לתחיית המתים מן התורה, מניין אומרת הגמרא, אין, לא מבטיח, לא צריכים להבטיח לה, אתה יודע למה? כי אתה חי עכשיו אלוקות. בזמן הבית הראשון חיינו עכשיו את הבורא. מה זה משנה, חי אותו פה, חי אותו במימד אחר. אבל כשאנחנו אין השראת שכינה, אתה לא מרגיש את האלוקות, חייבים להבטיח לך. יהיה לך זמן שתראה אלוהות. בעולם הבא, אחרי תחיית המתים. חייבים להבטיח לך את זה, כי אתה חי בחושך בשלב, אתה בונה כלים, ואתה אם אתה לא באור. אז פתאום יש עולם הבא, יש הבטחות. העולם הזה אומר את המשנה באבות, שהיא חוברה מבית שני ואילך, פרוזדור, ואל תדאג, אתה תגיע לשם. ואם למדת עכשיו הרבה תורה, כשתגיע למעלה, ילמדו אותך את הסודות של כל התורה שלמדת. אבל אם לא למדת התורה, לא יגלו אותו. מבטיחים לך הבטחות כאלה. והתורה בעצם הפכה להיות תורה מלמטה. זה נקרא תורה שבעל פה. תחילים לתון על הפרטים, על הסייגים, על כל... זה המערכת שלנו. ובעצם ידע הקדוש ברוך הוא שזה לא ייקח, שזה לא יחזיק. זה צריך גלות, צריך תהליך, לבנות פרטים, עד שנגיע לבנות את הפרטים כדי לקבל מחדש את האור הגדול. זה יהיה בית המקדש השלישי. אבל אני רוצה לגוע עוד טיפה, מה זה בניין הפרטים האלה? זה גם נמצא בספר מהלך האידאות, באורות, וכך הרב כותב. כל אותה הפרטיות המעשית, של שמירת תורה ומצוות, ודקדוקיהן ופרטיהן, כי אנחנו דקדקים בהלוכה, כן? אתם מכירים ספרי הלכה, תעשה ככה, לא, זה פורר, זה ככה, זה תעשה, וכן, זה לא. והעיונית של הדעות והאמונות, גם יש לנו, אנחנו מדענים על אמונה, לומדים אמונה, דעות, על דבר צרור חיי הנצח, מבטיחים לך עולם הבא, האישיים, הפרטיים, וקבלת הפרס, מבטיחים לך פרסים של היחידים, אשר מקודם, כשנתגלתה ונתקיימה בחיים, ההופעה הידית האלוהית, הם לא היו בכלל. זה נבלע, זה היה כמו נר מול אור. לא צריך להבטיח לך, עכשיו זה בולט מאוד כל ההבטחות האלה. עכשיו הרב אומר, בימי בית שני התחילה להיקבע ולהתבלט באופייה הפרטי המיוחד. אז באה תחת האידאה האלוהית. אתם זוכרים? בבית ראשון היה האידאה האלוהית, כוח של אור השם הענק. בעוצם רממותה, האידאה הזאת נגנזה. ובאה תולדתה. משהו קטן, מה זה? האידאה הדתית, הכוח הדתי. מה אתה עכשיו? אני דתי. מה זה? אני עבד השם. אני שומר את זה ואת זה ואת זה ומדקדק בכל הפרטים ודן וכל הדברים. זה נקרא אידאה דתית. היא שומרת עלינו. היא רוצה להביא אותנו אל האידאה הלאומית, אבל היא נמוכה. ואתה יכול לבוא ולהגיד, אני אדם דתי. שומר מצוות, זה נפלא. אבל אני יכול לבוא ולהגיד, אני יהודי מחובר לאלוהים. אני, עם זו יצרתי, אני מספר את תהילות השם. אני לא דתי. אני מגלה אור השם בעולם. וזה שני ביטויים. וזה נכון שמי שמגלה את אור השם הוא גם מקיים את המצוות. השאלה היא מה אתה שם את הדגש. בית שני התחלנו לבנות מלמטה. והאידאה הדתית הזאת, הרב אומר, לעומת הגודל הכללי, היא אידאה קטנה. הרב מתאר אותה בפנקס, פנקס ה, זה פנקס מהכתבים שלו, של הרב. הרב כותב, מה שנקוב בשם רגש דתי, אידאה דתית, שבא תחת במקום האידאה האלוהית, במקום הגילוי הגדול. הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית 10 מעלות בשפל. חדל המסוס הפנימי. אבל לא שמחים בקיום מצוות. אין איזה התרגשות. וואו, אני קם בבוקר שם תפילין. מודה אני, וואי. לא. מודה אני מפלג ברזון. אני חייב קיים, אני שומר מצוות. אני מאמין באמונה שלמה. אבל אין ברירה. אני קיים מצוות. חדל המסוס הפנימי. השמחה הפנימית. אפסה הגבורה הרוחנית העליונה, המשווה את רגלי האדם כאיילות, אין לנו גבורה. אנחנו עכשיו פורצים עולם, כותבים, מלמדים, חיים, חיים, משתדלים, כן? המדריכת הוא עוז ומנצחתו בנגינותה, גם אנחנו, קשה לנו כל התמודדות עם הגשם, עם העולם, כל דבר זה קשה לנו, אנחנו לא, מה זה העולם? אנחנו בולים אותו, אנחנו מחוברים לשם. מה הבעיה באייפון? אני לא לוחץ פה בכלל. הרי אני שייך לשם, מי? אם אני שייך לשם, אני אלחץ פה, זה היה בית ראשון. לא, 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 עכשיו זה מסוכן, תדע לך. תיזהר, כי אתה יודע שזה יפיל אותך, אתה יודע שזה ימנע ממך להתחבר לשם בעתיד, אבל אתה עכשיו לא מחובר. אתה מחובר, אתה לא מרגיש את החיבור. לכן זה נמוך, זה קטן. והרב אומר, יבוא תחתיה, תחת האידאה האלוהית הגדולה, סגנון של ציוויים, חיוביים שאין אדם מתרומם על ידם ממדרגת עבדות קטנה מלאה זוועה כלומר קושי ורפיון. זה עבדות. זה בית שני. אז מנסים לעדן את העבדות הזאת. להסביר בספרי אמונה, וזה אמיתי. ולהגיד, שמע, זה לטובתנו, זה יביא אותנו למקומות גדולים, זה אמיתי, כן, מעבדים אותנו שאם נשמור על צניעות, אז החיים שלנו, הגשמי אפילו, ייראו יותר טובים. זה הכל אמת. אבל זה קטן. זה קטן לעומת הגודל האלוקי. מה קורה בדורנו? עכשיו, עד הדור שלנו, היינו בגלות. זה מה שהחזיק אותנו. לא רצינו יותר מזה. ויהודי, אם יהודי, מה החזיק את היהודי? אני שומר שבת, בתנאים הכי קשים שיש. זה כל כך חזק אותו. אני שומר את המצוות האלה, זה אני יהודי. אל תשאל אותי, מרגיש, לא מרגיש, חווה, לא חווה, זה לא מעניין אותי בכלל. חזרנו לארץ, אומר לנו הרב, מאירה הערה של בית המקדש הראשון, שרוצה להתחיל להיכנס. אבל אנחנו בפלונטר, יצאנו מהגלות ולא נכנסנו לפה. לכן תראו, בדור שלנו, אנשים אומרים, אני רוצה לחוות, אני לא מחובר. אני יודע שאנחנו הרבנים לא אוהבים את המשפט הזה. אתה מתחבר, אתה לא מתחבר. אנחנו פותרים את זה, זה יצר אור אחד גדול. כן, עכשיו אתה לא מתחבר לזה. עכשיו היצר הרע, מה תגיד? אני לא רוצה, אין לי כוח. לא, אתה לא אומר, אין לי כוח. אז תגיד, אני לא מתחבר לגמרא. אני לא מתחבר לזה, אני לא מתחבר לזה. וזה יצר הרע, זה עיטוב של יצר הרע. זה אמת, אני לא חולק על זה. אבל בכל יצר הרע יש נקודת אמת. הזעקה של הציבור היומי לבית ראשון, לחוות. נכון שאתה חייב להישאר בבית שני, אתה חייב לשמור את כל המצוות, אתה חייב לעלות קומה. מורנו ורבנו, הבית גנזי, שאנחנו לומדים את ספריו בעולם הסוד, כמעט בכל הספרים, עשרות, לא יודע, מאות, אלפי מאמרים, אני אומר אלפים, בלי גוזמה, הוא תמיד נוגע בנקודה הזאת, הוא אומר שאנחנו עובדים את השם בשלוש רמות. עבד, מלך ובת זוג. עבד זה בית שני. עבד. השם נותן לי חיים, כן. והוא החליט שאני אעשה כך וכך. ואם הוא עוד לא יעשה, הוא לא ייתן לי חיים. בזכותו. הוא נתן לי את החיים, בזכותו. אני יכול לחשוב, חס ושלום, שהאדון מתעלל בי, שהוא החליט לעשות לי כל מיני דברים, אבל זה זכותו. זה זכותו. כמו שאני עובד אצל מישהו במפעל. הוא נותן לי מזכורת מדהימה, נותן לי את כל החיים. הוא רוצה שאני כל יום אגיד קוקוריקו. אני לא יכול להגיד לו כלום. אני אומר קוקוריקו. זכותו. אני יכול לעזוב את המפעל. יש לי בחירה חופשית. זה עבד. וזו תחושה לא פשוטה. תחושה לא קלה. אבל לכן היהדות אומרת, התורה אומרת, אתם בנים לשם. אתם בנים לשם. מה זה בנים לשם? תדע לך, זה אבא שלך. ואם זה אבא, אוקיי, גם אני לא מבין, אבא דואג לי. מסתומה, הכל לטובתי. הכל לטובתי. וזה החיבור בין בית שני של עבדים לבית ראשון. שהתורה כבר אומרת, אתם בנים. דעו לכם, אבא דואג, וכל מה שיקרה, כל מה שאתם עושים זה לטובתכם, הוא רוצה להשרות לכם את אורו וכו' וכו'. אנחנו לא מבינים את זה, אבל כבר יש לנו הרגשה יותר טובה. בית ראשון, עלינו להיות בת זוג של השם. אתם יודעים מה זה בת זוג? בת זוג זה שיר השירים. הרי אם אני אגיד לאשתי שאת שפחה שלי, או היא תגיד לי, אתה עבד שלי, אני אעוף לכל דרך החלונות. מה זה בת זוג? בן זוג, אני מספר לה את כל הסודות. היא מספרת לי את כל הסודות. אנחנו חווים קשר עמוק בינינו. זה היה בית ראשון. לא סתם שלמה המלך בבית ראשון כותב את שיר השירים. עומק הקשר. ואנחנו נמצאים בין בית, בין עבדות לזוגיות. במצב של בנים. אנחנו מחפשים את דרכנו. ואני חושב, וזה כל כך קשה, זה כל כך קשה, כי אתה יודע, אתה מרגיש שיש לך משהו גדול, ואתה לא נמצא שם. זה מאוד מאוד קשה. כאן אני רוצה להגיד משהו על, לאור כל מה שאמרתי על תשעה באב. כל השנה כולה, השם אומר לנו, תראו, אתם מתקדמים. אני יודע שאתם לא עושים את זה עד הסוף. אתם לא לומדים תורה לשמה. אם היינו לומדים תורה לשמה, ונכון להיום אנחנו יכולים כבר, כי התגלתה תורת הסוד. תורת הסוד זה תורה של בית ראשון. תורת הסוד זה איך אתה חי את הזוגיות הזאת. והיא מתחילה להתגלות, אין אפס בזה. רואים את זה בכל מקום. זה נכון. והשם אומר, תראה, גם אם לא הגעת על תורת הסוד, גם אם אתה לומד לא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה. ככה זה כל השנה כולה, וככה צריך להיות. יום אחד בשנה, השם לא יכול. הוא שם לנו מראה. תשעה באב. הוא אומר, רבותיי, אחרי הכל, אין בית. אין השראת שכינה. אני לא מרשה לכם ללמוד תורה. תשעה באב אסור ללמוד תורה. כל הדתיים, כל כך קשה ההלכה הזאת, אני לא אשכח את זה בישיבות, וגם היום, האם מותר ללמוד מהר"ל על החורבן בנצח ישראל? לא, זה משמח. פתאום שנה שעברה תפסתי את זה, וזה מתחדד אצלי השנה. שהוא אומר, אני לא מרשה לך יום אחד ללמוד תורה. מה הוא אומר לי? דודי, התורה שלך לא תורה. נקודה. לא רוצה את התורה שלך. השם, תראה, אני לומד כל הזמן, משתדל, זה לא תורה, זה לא מצוות. תראה איפה אתה נמצא. זה תורה? מה הדבר הזה? כלומר, הוא אומר לי שכל הצד הרוחני שלי הוא לא גדול, הוא קטן, הוא נמוך, הוא לא מתקדם, הוא לא בונה. וגם אני צם, זה הצד הפיזי שלי, זה הצד הלאומי. הוא אומר גם תראה, תראה איך נראית הלאומיות שלך. מה המדינה דואגת? נכון, ברוך השם. אנחנו תמיד אומרים, ברוך השם התקדמנו, נכון? יש לנו תעשייה וצבא וכל. וברוך השם. זה לא רק גם מבחינה רוחנית, לעומת תסנחו בתנ״ך את, 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 את תקופת הקודמות, אנחנו לא רוצחים, לא, הכל בברוך השם ובצבא אפילו עם כל הבעיות שאומרים שבת וקשרות, נפלא, ברוך השם, ברוך השם, יש לנו המון 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 טוב, התקדמנו, אבל עדיין זה לא הלאומיות הגדולה, עדיין דואגים ליום יום, לזה, ולא רגע איך השם מתגלה. לפרנסה, עדיין מפחדים מאומות העולם. אין לנו עדיין את העוצמות הגדולות. פעם אחת בשנה. השם רוצה שנשבר. אחרת לעולם לא נתקדם. אם כל הזמן הוא ילטף אותנו, יגיד לנו, תשמעו, אתם בסדר, אני קצת נתקדם, יהיה בסדר. זה טוב. פעם אחת בשנה, זה שבר. שב על הארץ, אל תאכל, ותסתכל על המדינה ותגיד, כל הכבוד, זה לא הצד, זה לא האידאה הלאומית הגדולה של שלמה. תסתכל על התורה שלך, תגיד, זה לא האידאה האלוהית. תסתכל על הישיבות, תסתכל על הרבנים, תסתכל על הפילוגים, תסתכל על כל השלילה. ואל תגיד, כאדם דתי, אל תגיד, זה החורבן הוא בגלל החילוניים, בגלל אלה שלא שומרים מצוות ואני בסדר. אתה לא בסדר, אני לא מרשה לך ללמוד תורה. כי התורה שלך היא לא לשמה, כי אתה לא חושב עליי, לא אכפת לך מהשכינה, אכפת לך מעצמך. אתה רוצה לראות, תראה איך, איך, איך אתה, רב לא יכול לדבר עם רב, עדה לא יכולה לדבר עם עדה. תראו איך אתם נראים. זה כאב נורא. זה כאב נורא. ולפעמים אתה עומד ואתה אומר, באמת אין סיכוי. כאילו אתה עומד ותשאב ואתה אומר, תשמע איך אנחנו נראים, מה אתה דבר הזה? זאת אומרת, תגיד, איך אני יכול להסביר למישהו שחולק עליי את שיטתי הרבה? אנחנו לא מדברים באותו לבל, באותו כיוון. איך יהיה אחדות פה? איך נביא תורה גדולה? אתם יודעים, כתוב, כל הלומד תורה לשמה, אומרת המשנה באבות, נעשה כמעיין המתגבר, מגלים לו רזי תורה. דבריו נשמעים בכל מקום. תראו לכם שכל העדות הדתית אתה לומד נשמע. לא, אין לצחם לך להריב על שום דבר. לא על מצדים ולא על שבת ולא על כולם. כולם יושבים אותנו. כולם הולכים אחרינו. הבעיה היא בנו, בתורה שלנו. זה תשעה באב. אז אנחנו נשברים. אנחנו נשברים ואנחנו רואים שאנחנו כל כך רחוקים מהאידאה האלוהית. כל כך רוצים השראת שכינה. וכל כך קשה לנו מצד שני בלהיות עבדים. אנחנו תקועים באמצע. והתורה שלנו היא לא גדולה. אנחנו נשברים ובוכים. כשאדם בוכה ונשבר, הוא מבקש מהשם, השם, אני לא יכול לבד, ואני כל כך רוצה תורה חדשה. אני כל כך רוצה לעם ישראל, ולי, להיות חלק מהעניין הזה, קומה חדשה של תורה, שתביא אותנו לבית המקדש. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לאומיות גדולה. אני כל כך רוצה את זה, ואני לא יודע איך זה, אני מבקש ממך. אני משתוקק לזה. אני מבין את הבעיה, ואני כל כך רוצה את זה. ואני בוכה על המצב. כשהשם רואה את זה, הוא אומר לך, אני איתך. מגיע ט"ו באב, אומר, הנה, אנחנו זוג. מה אתה חשבת? אנחנו לא זוג, ראיתי את הבכי שלך. ראיתי את הכאב שלך. ראיתי שאתה כל כך רוצה ומשתוקק אליי. הנה, אני הגעתי. ט"ו באב, מתחיל קומה חדשה. השם פונה אלינו כזוג, ומתחילה קומה חדשה רוחנית. אנחנו יכולים לקבל קומה חדשה מבחינה רוחנית. ט"ו באב זה הפתיחה, נכנסים לאלול, נכנסים לחוות אלוקות בצורה גדולה שמאפשר לנו באלול, ועד ראש השנה, יום כיפור, לתקן את כל העבר ולפתוח מהלך חדש לגמרי. זה תשעה באב. אני מקווה שבעזרת השם, מה שאמרנו זה יביא באמת מחשבות חדשות על תשעה באב, הרהורים על תשעה באב, על הכאב על המצב שלנו היום, הן מבחינה לאומית גם, אני חייב להדגיש, מבחינה רוחנית, תורנית, וגם מבחינה חברתית. חיבורים בעם, אנחנו כך מפולגים, כך קשה הדבר הזה, בית שני חרב על שנאת חינם. למה? כי הפרטים לא מתוקנים. בית ראשון זה גילוי עריות זכות דמים, אז האור האלוקי לא יכול היה להתגלות בחטאים. בית שני שבונים את הפרט, ולמטה, מה נשבר? שנאת חינם. אנחנו חייבים לחזק את בית שני, שממנו יצאנו, להיות באהבה גדולה, להיות פרטים מתוקנים, ומצד שני, להשתוקק לתורה גדולה, ולפקוט על שני הדברים, על הצד הלאומי והחברתי ועל התורה הגדולה. ואם נעשה את זה, בעזרת השם, מתשעה באב יוולד המשיח. בתשעה באב נולד המשיח. נפתח מעלה חדש לגאולת ישראל השלמה. אמן.